103.3 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM אראל סגל ויוסי יהושע
ברדלי חברים, עומר ברדלי, גנרל, אחד הגנרלים הכי חשובים בתולדות ארצות הברית, מלחמת העולם השנייה.
בסדר, תקנו את זה.
אבל האמת, אני חייב לומר, בתור מי שעושה הרבה פעמים לבסוסים, טעויות וכו', קורה, אבל קראו לו ברדלי, ולגמש קוראים ברדלי.
מה קורה?
מה קורה?
אני בסדר, מה איתך?
אני חייב לומר שאני מבואס קצת, כאילו, מתוך ההתנהלות שאנחנו מגלים אותה. קודם כל...
מה אתה רוצה להתחיל? מינויים? רפיח? עסקה?
אני לא יודע איפה להתחיל.
תתחיל, מה?
אני אגיד לך משהו.
מה, מינויים?
יש מינויים, אני תכף נדבר על זה, כי אתה פרסמת הבוקר, דבר שאני ידעתי אותו. אתה פרסמת את העובדה שאופר וינטר קיבל לפני המלחמה, יומיים שלושה לפני הטבח בשבעה באוקטובר, בעצם הודעה שאין לו מה לחפש בצבא.
טוב, עכשיו, אחרי הסבב שהוחלט לא לקדם אותו, יזמנו אותו בקרוב.
אגב, הוא אומר שהוא לא...
הוא
עוד לא קיבל את הידיעה, אבל אנחנו יודעים, גם נוחי מנדל נסע לצבא בבוקר ושמע בדבר.
אבל לא רק הוא, יש עוד תעלים שלא קודמו, ואני חושב שזה היה צריך לעשות לפני, זאת אומרת, החלטה לגביו הייתה צריכה להתקבל מזמן. אני מזכיר למאזינים, בשישי או בשביעי בספטמבר סיים תפקיד, ב-2022 סיים תפקיד כמפקד אוגדת 98, מאז הוא בבית, שנה וחצי בבית. מה עם נראות? מה עם כספי ציבור? מה עם ערכים? מה אתה... הרמטכ"ל החלטת שהוא לא מתאים? שחרר אותו.
הוא מנסה לו,
שנייה, מה זה מנסה?
הוא עושה לו תרגיל, זה תרגיל.
מה התרגיל?
זה נקרא יבש. אתה מייבש.
אני לא מכיר קצין שישאיר אותו שנה וחצי בלי תפקיד.
תראה, אופר וינטר, גדי איזנקוט היה הראשון שלו סבל אותו, ודחף אותו 3 שנים ראש מטה פיקוד מרכז, שזה תפקיד שלא עושים אותו 3 שנים.
אוקיי.
זה תפקיד שכאילו אתה שולח אנשים שאתה רוצה שילך.
גם אף מפקד חטיבה סדירה בלחימה בצוק איתן לא נשלח לתפקיד הזה.
אגב, אני רק נגיד שהוא מפקד חטיבה סדירה אחי, שבצוק איתן ביצע את הפעולות שלה הכי טוב.
תקשיב, שים לב לכל המפקדים, כל המח"טים המקבילים לו.
טולדנו.
טולדנו.
אלוף.
אנחנו ראינו את ההצלחה של טולדנו, אחד.
גורדין בצפון, אלוף.
שתיים, גורדין, אלוף. רסן אליאן.
זה אחרי המטפש.
בוודאי. אז עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, אין כבר 5 שנים אלופים.
והוא...
פינקלמן, שהחליף אותו בגבעתי, פינקלמן,
שחליף אותו בגבעתי. פינקלמן עם הפריצה לשדה תימן. נשק, גנבות נשק.
גם.
היה מח"ט צפונית, נכון? פינקלמן. היה לו שני אירועים גדולים לפינקלמן על הגדר.
בסדר.
אחד עם 188 ואחד עם ביסלמק.
כן. אוקיי, רגע שנייה. והם כבר, הם 5 שנים מעל. אז או שאתה משאיר אותו, או שאתה משחרר אותו, אבל רגע, אני אשאל אותך שאלה. תגיד, מי כן יכול היה להשאיר אותו בצבא, נגיד, בשנה האחרונה? תן לי איזה שם.
תן לי איזה שם. איזה שם. תראה, עכשיו אתה מגיע...
תן לי שם אחד שיכול היה להשאיר אותו.
בדיוק, אתה מגיע לרגע האמיתי.
או שתמיד אתה תגן על הבייס ועל הזה. בסדר? שואל, תגיד לי מי היחיד שיכול...
יוסי, אתה מעייף, זה מעייף, אני לא במקום, אני אסביך.
תגיד לי בבקשה מי יכול היה להשאיר אותו.
אני יודע. בשנה האחרונה... ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש פעם אחר פעם שאופר וינטר יהיה המסקט שלו. אני יודע את זה. מה אתה מחייך? אתה יכול לבדוק את המקורות שלך, אתה יכול לבדוק מול...
אין למה...
תראה לסיים, שנייה. לראש הממשלה היום אין כוח מול הצבא. אין לו כוח. אין לו כוח לפטר את שר... במקום נורמלי, ראש הממשלה יכול היה לפטר את שר הביטחון. אצלנו אין. יש פה מרד כמעט גלוי של הצבא בדרג המדיני. אנחנו... זה חלק מהאירוע הזה. עכשיו, אתה בא ואומר, הוא היה יכול להציל אותו? אני אומר לך, הוא לא יכול היה להציל אותו. כי אם גלנט, בסופו של דבר, סגר שורה עם הרמטכ"ל ועם כל בכירי הצבא, כדי להמשיך לקדם את הצנפים, אנחנו רואים את זה. ככה, מפקד בעד אחד זה בן אדם ששני בתי משפט... מה זה קשור? ראש הממשלה יכול להודיע, יכול לכפות על הרמטכ"ל את המפקד שלו?
אין פה עכשיו סיפור של זה, של צנפים בקידומים האלה. אתה יכול להגיד לי לגבי בינדר, ובוא נדבר עליו. בסדר? אבל בוא נדבר על הסבב. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך למנות אף לא אחד מהקצינים מלבד ראש אמ"ן. בסדר? זה גם לא קולגיאלי לרמטכ"ל הבא. מקובל, כפי שאתה זוכר, כשרמטכ"ל מסיים תפקיד, נכון? הוא לא מבצע מינויים במטכ"ל, נכון? הוא משאיר את זה לרמטכ"ל הבא, כדי שהוא יעצב את המטכ"ל בדמותו. זה הסכם ג'נטלמני בין כל הרמטכ"לים לאורך הדורות. אין להם כן יש איזה מינוי דחוף, עושים את זה בהסכמה בין שני הרמטכ"לים. זאת אומרת, על דעתו של הרמטכ"ל הנכנס. ולכן, למה בער לו למנות את ראש אגף התקשוב? למה בער לו למנות את ראש אכ"א? מה היה קורה אם הוא היה ממתין? אוקיי? הרי הוא ציפה הרמטכ"ל שלמשל, אפילו אתה יודע מה אלוף פיקוד מרכז, נכון? אלוף פיקוד מרכז אמר לו שהוא מסיים באוגוסט, יהודה פוקס, מה היה קורה אם הוא היה מבקש מיהודה פוקס להישאר עוד מספר חודשים, כמו למשל שביקשו מדביר חבר? נכון? ודביר חבר קם ועזב, נכון? לא המתין למחליף שלו. לא המתין למחליף.
לא, 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 לא. אנחנו תכף נתקן.
רגע, רגע, שנייה, דקה, לאט לאט. כן, אין בעיה, אין בעיה. ולכם לצופה מהרמטכ"ל. החלטת, תחליט לגבי ראש אמן, בסדר? עכשיו, אני אגיד לך משהו לגבי ראש אמן. חליבה אמר להרצי ולשר הביטחון שהוא מתכוון להתפטר. הם דיברו על זה במהלך כל החצי שנה האחרונה, זאת אומרת, זה לא הפתיע אותם האירוע הזה, זה לא שמישהו קם בבוקר והניח מכתב. לכן היה להם מספיק זמן כדי לבצע תחקיר ספציפי אחד על הבור, על הבור בקריה, ולנקות את בינדר, כי בינדר היה השם שלהם מזמן, לא מהיום. למה לא עשיתם את זה עד עכשיו? אומר הרמטכ"ל למי שאומר, אני בדקתי את ההתנהלות של בינדר, עברתי על כל ההחלטות שהוא קיבל בין יום שישי עד יום ראשון, לא מצאתי פגם. אני אתן לך רק את המידע, ואחרי זה אתן את הפרשנות, ומבחינתי לא ראיתי, כל מה שהוא ביצע זה היה בהתאם להנחיות שלנו, אפילו גם הגדיל ראש, והוא תפקד טוב. אני עדיין חושב שלטובתו היה צריך בינדר, כמו שהוא ביקש, בינדר אגב ביקש שיהיה תחקיר, לפני שממנים אותו. היה תחקיר, זה היה טוב לו, טוב לציבור, טוב לאמן, הוא נכנס לאמן נקי.
לא תחקיר של הצבא. בבקשה. תקשיב, בדברים האלה, תראה, מכיוון שביומיים הראשונים של הלחימה, אנחנו נדבר עוד מעט עם יהושע שני, שהבן שלו, שבנו אורי, סרן אורי שני, נהרג כממם בגדוד 51 באותו יום. תסכים איתי דבר אחד, פיקוד ושליטה לא היו ביומיים האלה, לא היה צבא במובן המאורגן שלו. עכשיו אני אין לי בעיה, אני באמת חושב שלכל אחד מגיע את יומו, אפילו לחליבה להגיד בוועדת החקירה איך הוא התנהל ומה התנהל, אבל זה צריכה להיות ועדת חקירה, זה לא יכול להיות, תראה, אני לא סומך על הוועדות בדיקה של הצבא, זה ביקורת חברים. אני ראיתי ועדות בדיקה של הצבא, אני קראתי דוחות.
הלו, אז אם ככה, שנייה, אם יהיה תחקיר חיצוני, אנחנו נשתק את הצבא לשנה. נשמה, בסדר, אז לא חייבים למנות, תראה, אם אתה, זה לא, תראה, אני מבין למה היה דחוף להם למנות את בינדר. הם רוצים שבינדר, בינדר הוא אחד המועמדים כשמסומנים לרמטכ"לות. הוא כוכב מסגנון, כוכבי, סגנון ארצי וכולי, הצנף החכם, הצנחן החכם וכולי 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 וכולי. הוא בכלל מסיעת מטכ"ל, אבל הוא היה מח"ט גולני, ואני לא מכיר אותו, ואני מניח שהוא אדם עשר והכל. אבל היום, זה לא יכול להיות שהרמטכ"ל הזה יקבל החלטה על התפקיד המעריך הלאומי. אנחנו כבר יודעים איך זה היה בתקופת כוכבי עם ראש אמן. חליבה שחט את זה ממנו, אמר לו אני רוצה ראש אמן, אמר לו לא הסכים פיקודים, קראתי, אני יודע את זה, לא, זה לא משנה, אבל זה לא יכול לעבוד ככה הצבא. זה כאילו, אני אסביר לך משהו. וראש ממשלה יכול להישאר?
ראש ממשלה נבחר, תראה, יש הבדל. ראש ממשלה, אתה ואני, אנחנו נותנים בו אמון באמצעות הקלפי. הוא לא אדם שממונה על ידי מישהו אחר, והוא לא מנהל חצר, וזה מה שקורה בצבא. הצבא מתנהל כמו חצר אוטונומית, אקוסיסטם סגור, שבו המפקדים של היום יקדמו וישכפלו את עצמם במפקדים של מחר וכולי.
אז מה אתה אומר לי לגבי נתניהו? אחד, הוא לא יכול מול הצבא למנות מזכיר צבאי אפילו.
נכון.
הוא לא יכול להעביר רפורמה משפטית. הוא לא יכול מול ביידן, מה הוא כן יכול? שיפנה את הכיסא, הוא לא יכול.
תראה מה, תסתכל, לא יכול, אני אגיד לך בדיוק מה הוא עושה. בתוך עולם שבו, למה שנקרא, למפלגה, למפלגת הפקידות, שיש לה גם את המפלגה, את הנציגות הפוליטית שתדאג לה תמיד, בתוך עולם כזה, אנחנו רוצים להצביע עבור מישהו שישמור על הזכויות שלנו אפילו קצת. אני אומר את זה כבר 20 שנה, זה לא חדש. אני אומר, זה לא, אתה יודע, אני אומר את זה עוד לפני. הכוח האמיתי נמצא במדינת ישראל, נמצא בידי הפקידות המשפטית, ואנחנו רואים גם, למדנו בשנה האחרונה, גם בגלל ההפגנות, את הכוח האדיר של הצבא ושל המשוחרים.
לא מול הצבא, לא מול המשפט, לא מול התקשורת, לא מול האמריקאים.
אני אגיד לך, לא.
לא, ברצינות, אני לא מטריס, אני באמת, אני עונה.
אם לא היה עכשיו, אנחנו היינו בהתקפלות מוחלטת. יש לך בתוך הקבינט נציגות מוחלטת לעמדה האמריקאית, והעמדה האמריקאית מושפעת משיקולי בחירות. אתה יודע את זה. זה לא, אנחנו מקבלים פה כתף קרה בסיבה אחת פשוטה. ביידן מפחד להפסיד במישיגן. עכשיו, אני בא ואומר לך, בעיניי, במקום שכל שכל שגנץ ואיזנקוט יעמדו כתף כתף עם נתניהו וגם הצבא, אני מרגיש לצערי שיש מי שמעדיף את האינטרס האמריקאי.
ומי הפריע למר נתניהו, ראש הממשלה ולשר הביטחון והרמטכ"ל, לפעול ברפיח לפני נגיד 3 או 4 חודשים? עזוב, לא בהתחלה, אחרי שסיימו את עזה, מי מנע ממנו? אז לא היה לחץ כזה, אתה יודע, לא היה לחץ. זה אחת השערוריות שצריכות להיות מתוחקרות במלחמה, מלבד ההיערכות של השבעה בחודש. כן. למה לא פעלתם שם? עזוב שהיו אנשים במטכ"ל שחשבו שצריך להתחיל מדרום לצפון, אבל עזוב אותם. והרמטכ"ל אמר, תן לי לסיים את עזה, אני רוצה לבוא חזק על עזה עם 4 אוגדות, ולא הייתה לו עוד אוגדה לשם. בסדר, סיימת את עזה. למה לא פעלת שם, אדוני ראש הממשלה? אגב, זה לשלושתם, אני אומר, לשר ביטחון.
אני יודע מה, אני תקשיב, יום אחד יצאו הדברים שהיו בתוך הקבין, גם יצא מה שהיה לפני.
מה קבין, תענה לי, אתה?
אני מסביר לך משהו.
אין לך ביקורת על זה?
יש לי ביקורת אדירה, אני חושב שאחד הדברים זה שראש הממשלה גם צריך להגיד לציבור, באמת, ואני אומר את זה כמי שעדיין יצביע עבור נתניהו בבחירות הבאות, כי אני לא רואה, אני חושב שצריך להגיד לציבור מה שנקרא את האמת הכואבת, את האמת על היכולת האמיתית של ישראל ועל גם מה שקורה כאן. אבל ההתנהלות האמריקאית היא שערור. ריאתית. אני, יש דברים שאני לא יכול להגיד בגלל צנזור, אבל אתה ואני יודעים אותם על דברים שמה שהם, הלחץ על ישראל, עם הציבור, הציבור בסופו של דבר ידע את זה. ויכול להיות שהציבור יעדיף באמת את מפלגת החונטה, החונטה, אני אסביר לך, את האנשים שהם, מה שהאמריקאים יגידו יעשו, אבל שנייה, אני רוצה רגע, רק עוד דבר, כבר שפני שרק אגיד דבר אחד. אתה מבין? תחשוב על זה, מאוג עזה עדיין מאוג עזה, עדיין לא בדקו את התפקוד שלו, הוא עדיין מנהל את האירוע.
תגיד למי ששלח לך את זה, שמאוג עזה אוטוטו מסיים תפקיד, עוד חודשיים מסיים תפקיד, ומחליף אותו ברק חירם, אם לא היו תקלות.
אוקיי, טוב, עכשיו אנחנו נעשה, אני, המקור שלי,
לא, הוא זה, הוא מסיים ומשתחרר.
תשמע, יש דברים שאולי פעם נדבר עליהם, זה הימים האלה, היומיים האלה, בסדר, הוא עוזב חצי שנה מאוחר מדי.
אוקיי.
שלום לאלוף משנה במילואים אלי ג'ינו.
שלום, בוקר טוב.
אלי ג'ינו הוא ראש מטה חטיבת גבעתי, הוא שירת כמגד תחת אופר וינטר, אתה איש מילואים כרגע או שאתה משוחרר?
אני איש מילואים עדיין, אני תורם עדיין את חלקי, עד הסוף, עד הניצחון, כמו שגבעתי אומרים, מה שצריך.
ואתה היית תחת אופר וינטר, אם אני זוכר נכון, גם נפגשנו בצוק איתן, ואתה נלחמת, אגב, אפרופו רפיח, מי שנלחם ברפיח, נכון. זה אופר וינטר ואלי ג'ינו. תגיד, איך נכון, אתה רואה...
איך אתה רואה... דז'בו, יוסי.
נכון, נכון, וואלה, תשמע, עוד מעט 10 שנים, אלי.
הכתבה שלך שנורית האמבריקס נגיע עד הים, אופר וינטר אמר את זה.
נכון.
בטח זה אירוני, אבל אם אז היינו מקשיבים, יש מצב שהיינו במקום אחר, אבל... מה שנקרא זה פקיעה לדורות.
אבל דרג מדיני רצה לתמרן עד קו הפירים, כולל רמטכ"ל, אז נזכיר.
לא בטוח, רק דרג מדיני.
נכון, גם רמטכ"ל, נכון, אתה
צודק. סליחה, רמטכ"ל התנגד, רמטכ"ל התנגד למנהרות, שר ביטחון התנגד למנהרות, דווקא אני ראיתי מסמכים, אני יודע מה היה בישיבות קודם, דווקא ראש הממשלה שאל אותם פעם אחרי פעם על המנהרות האלה.
שאל, אבל לא.
די, די כבר עם... אבל הם התנגדו, אבל בסדר, אני הולך איתך. הם גם התנגדו, אני אזכיר לך, שנתניהו קרא להם ב-2014 שהם דאש, על רח המערכת הביטחון, אמרו, לא, לא, הם לא דאש.
טוב, אתה צודק, בסדר, אתה צודק לגבי זה, אבל קודם כל מי שהתנגד זה רמטכ"ל ושר ביטחון. אלי, מה אתה חושב על כל מה שקרה עם אופר וינטר, בוא נאמר, בשנים האחרונות, מאז צוק איתן ועד עכשיו, כמי שגם קרוב אליו? הקשבתי
למה שאמרתם, אני חושב שקודם כל, באמת הייתי פקוד שלו הרבה שנים, גם כסגן, גם כמגד, ראיתי את הבן אדם במה שנקרא במקומות הפחות נוחים של לחימה, של לאבד אנשים, רואים אסון הנגמש בזיתון לפני 20 שנה בדיוק זה עכשיו, קרב ברפיח, גולדין, אתם מכירים?
כן.
כולם מכירים. וקודם כל, לא צריך להגיד על הבן אדם הזה, בהיבט הקרבי, המנהיגותי, זה מנהיג, זה בן אדם שהיינו רוצים, ואם עכשיו אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, כולנו מבינים שאנשים כאלה צריך במערכת. כולם מבינים את זה, אפילו אנשים...
אז למה, אז אני אשאל אותך, אלי, אז אוקיי, אתה יודע, פה לא תשכנע גם את יוסי וגם אותי, שנינו בטוחים שאופר וינטר היה צריך להיות, דיברנו על עומר ברדלי, אופר וינטר, יש את הקצינים האלה, בסוף, הקצינים הטובים, הם פרועים, אם זה קראו לו פאטון, ואם קראו לו אורד וינגט, שאחראי על כל תפיסת, אורד וינגט לא היה עובר קבן, לא, בכוונה, שנייה, אני שואל אותו. אבל יש פה אשמה, יש פה אנשים שלא רוצים אותו. היה פה רמטכ"ל אחד, גדי איזנקוט לא רצה?
מה אתה אומר לי?
אני אגיד לכם קודם כל, אני ברמה אישית, אני לא דואג לו, חבר'ה. אני אופר, תקשיבו, הוא יתרום לעם ישראל. גם שהיינו פקודים שלו, הוא תמיד אמר, טובת עם ישראל לפניו. וגם עכשיו הוא לא יתבטא בתקשורת. זה מצד אחד עצוב לי, כי הוא לא יכול. אבל גם עכשיו תראו את הממלכתיות של הבן אדם הזה. הוא לא יעז לדבר. הוא ישמור על הדבר הזה שנקרא ערוץ הפיקודי עד הסוף. וזה מנהיג שרואה טובת העם והמערכת. עכשיו, זה בדיוק מי שאנחנו צריכים. זה מה שכל כך אוכל אותו, מי שמכיר אותו. אנחנו פקודים שלו לשעבר, אבל אני מכיר כל כך הרבה אנשים שאומרים את אותו דבר. איך אחד כזה לא נמצא? אבל הוא פשוט רואה טובת עם ישראל ואת מה שקורה עכשיו בצהל, הוא האחרון שיוסיף שמן למדורה. הוא יוסיף, הוא אומר, יש מספיק מורכבות. זה הבן אדם, ואחד כזה אנחנו צריכים.
אתה יכול להסביר לי בבקשה, מה מפריע להם, לרמטכ"ל, למשל גדי איזנקוט, ועכשיו למשל הרצי, כי מי שקידם אותו זה כוכבי, נתן לו את 98, הוציא אותו מהקפאה. מה מפריע להם אצל אופר?
אני חושב, אני מניח, כן, אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, כי זה בין אישי. אני חושב שתופסים אותו כאחד שחושב אחרת, מסוג, אתה יודע, קוראים לזה לפעמים אולי פרקליט שטן, מישהו ש... כמובן השם לא מייצג אותו, אבל אני אומר, אחד שחושב אחרת, אחד שמביא דעה אחרת, יותר מיליטנטית, יותר נכונה, וקשה להם שמישהו חושב אחרת, אולי יישב בשולחן איתם. זה כל הסיפור. ואז מנסים לתייג אותו, לשייך אותו לכל מיני דברים, בעבר שייכו אותו לכל מיני עניינים מפלגתיים. המן אדם לא משוייך לשום מפלגתי. אני מכיר אותו, זה לא מעין אותו בכלל. הוא רוצה ניצחון, הכרעה, דברים שהם כל כך היינו צריכים אותם עכשיו. ואולי הוא קצת מה שנקרא סוס דוהר. וקשה להם להתמודד איתו. זו הדעה שלי, ככה אני מנתח את הדברים.
יכול להיות שהם חושבים שהוא פחות טוב גם, או שזה רק האופי? תראה, אני לדעתי כמוך, אין קשר לכיפה, אלא לאופי שלו, אני תמיד אמרתי, זה האופי ולא הכיפה.
אני לא מאמין בדברים האלה שקשורים לכיפה, אני חושב שזה האופי, שפשוט הבן אדם הזה הוא רוצה לנצח, והוא רוצה להביא את מה שנקרא את המנהיג הפשוט לשדה הקרב, שמוביל פקודים, ואני אומר לך, אם עכשיו הייתי תיאורטית, הייתי יכול להעמיד אותו בשדה הקרב, אלפים היו נעמדים אחריו ואומרים, הישר.
אבל ארצי יגיד לך, אני גם רוצה לנצח, איך אתה מסביר את זה, שהוא אפילו לא השתמש בו במילואים?
מה זה תסביר את זה? זהו, אחי, שנה וחצי.
איך אתה מסביר? לא, שנה וחצי, עזוב זה תקלה חמורה שצריך לשחרר אותו מזמן, או להשאיר, או לקדם או לשחרר.
נכון.
אבל החצי שנה האחרונה, הוא לא נתן לו שום תפקיד, אתה יודע, שנינו יודעים איפה הוא הסתובב. נכון? הסתובב לבד, בלי אחריות, בלי סמכות, והלך וסייע לפקודים שלו.
זה עוול בפני עצמו, שתת אלוף בצהל, בכיר, יושב שנה וחצי, אפילו מבחינה ערכית, אתה אמרת את זה, זה ביזיון, אני לא מבין את זה, חבל על הכסף, ומה שצריך פה זה רק הגינות לקרוא לו, להגיד לו, סיימת את תפקידך, וזהו, אבל גם זה לא קרה. דרך אגב, גם עכשיו, אני בטוח שאף אחד לא דיבר איתו, הדברים האלה מפורסמים, והוא יושב שם בבית, וממתין שיגזרו את גורלו, ולא קוראים לו. וזה לא בסדר.
אני לא מצליח להביא, אתם יודעים מה הציבור שומע אומר ככה, תראה. בסוף, את האנשים המוכשרים בכל דבר, יש אנשים שהם טובים, אתה יודע, במטה. אני לא חושב ש...
דדו בר קליפה מתאים להקה.
זה מצחיק, זה בדיחה. זה כמו שעשו אותו ראש מטה פיקוד מרכז. אתה לוקח, תראה, אני למה אתה אומר לי, מה אתה מדבר היסטוריה? אבל אני יודע דבר אחד, בהיסטוריה הגנרלים הגדולים, עזוב שהם צריכים מזל, כמו שנפוליון אמר, אבל בהיסטוריה הם לא היו טיפוסים של פקידות. הם לא היו טיפוסים שכאילו שהם היו ססים עליך, אתה צריך לעצור אותם, למה? כי הם גנרלים, הם מצביעים. אתה מבין, הדוגמה הכי טובה היא אריאל שרון. אני אומר לך, עם כל הכעס, יש לך מצביעים בסדר גודל של אריאל שרון, אז יש לך את החברה האלה שאתה רואה אותם, אתה חייב לכעס, אנחנו צריכים אותם.
אלי, מה אתה אומר?
אריאל, אתה צודק. ככה מנצחים מלחמות. אי אפשר לנצח מלחמות, עובדה, עם השגרתיים והרגילים. זה לא ינצח מלחמות, צריכים אנשים אחרים. אופר וינטר הוא אחר, וגזה קשה להם לבלוע אותו בעיניי, ולכן נושאים הכל איכשהו להזיז אותו קצת הצידה, כי הוא לא רוצה להגיד עצם בגרון, אבל אחד שחושב אחרת, ואולי יביא את הניצחון, במקום לחשוב על מה שנקרא לטובת הכלל, חושבים עכשיו אולי על טובה אחרת, משהו אחר, שיקולים לא נכונים.
יש פה כמה אנשים כאלה, הנה אמרתי, ואתה רואה, אני לא בטוח שהוא בדעות שלי, אני חושב שצ'יקו תמיר צריך לחזור לצבא, להיות רמטכ"ל.
אז בוא אני אגיד לך משהו, יש לי תחושה שצ'יקו תמיר יענה לך.
שהוא לא יסכים?
לא, אני אגיד לך, יש לי תחושה שהוא יענה לך, סתם רק תחושה, שאין לו את המזג להיות רמטכ"ל. הוא יודע את זה. יש לו פטיל קצר, יש לו זה, הוא מכיר, הוא מכיר את ההתנהגות של שנייה.
כן.
לפעמים צריך מזג לתפקיד. פולי מורדכי אמר, כשגדי איזנקוט התלבט, היה לו רעיון למנות את פולי, אחרי שסיים את פש, להיות ראש אמן. עלה לביבי, ביבי חזר, אמר לו, תבדוק. ביבי לא פסל את זה. מה אמר לו פולי? אמר לו, שמע, אין לי את המזג, האמני, נכון. להיות שם. אגב, זה נכון גם לגבי חליבה. לא היה לו, לא היה קוצים בתחת, סליחה על הביטוי, אוקיי? לא היה בנוי לא לשבת בדיונים מהבוקר עד הערב ולקרוא מסמכים ולסכם אותם. וזה מה שפולי אמר, ולכן אמר, אל תכניס אותי בכלל לסיפור הזה. וכשאתה בוחר אנשים, צריך גם את המזג שלהם, ואני לא בטוח, צ'יקו יכול להיות מצביא גדול, לנהל את
המערכה בצפון, אבל לא בטוח הוא מתחת. וזה קשור, נכון. אבל אני חושב שיש גם קשר להתנהלות אתה יודע, לשש אחרי המלחמה, לא זה מספיק, יש פה מספיק דברים, אבל אני אומר באמת, אמיתי, תראה, הזכרנו, כל תפיסת הביטחון של צה"ל נבנתה על בחור, הוא המציא גם את היחידות המובחרות, כן? נבנתה על בחור שאהב להסתובב הרום עם כובע שם ולאכול בצל. אמיתי, שהיה משוגע לגמרי, משוגע! אבל הבינו, בתוך הדבר הזה, לורד אורד וינגט, שהיה בן דוד אגב של לורנס איש הרב, כן? זה אותה משפחה, אחד ערביסט, אחד יהודיסט. אבל הוא בנה את תפיסת הביטחון של צה"ל. הפכנו, בסופו של דבר, וזה, אתה זוכר שהיינו אומרים את זה, צבא שדיבר כל הזמן על הסייבר שלו ועל הממ"מ, שבסוף בסוף, תראה מי מציל לך את ה... את ה... את ה... את זה. הסמל מגבעתי. הלוחם, תשעה חודשים בגבעתי, ראה יותר לחימה מאשר חצי מטכ"ל, אם לא את כל המטכ"ל.
כן, הרגע, אנחנו לא מדברים פה על בן אדם עם כובע או זה, זה בן אדם שגדל, היה מזכיר צבאי של שר ביטחון, עבר תפקידים, בכירים, הוא לא באמת... עם כל הכבוד כמובן להשבעה שעשית, אבל אני אומר, בן אדם הזה הוא הגדל בערוץ הפיקודי גרדה, עשה תפקידים, מחת, פקד אוגדה, יחידות הכי מובחרות, ציירת מטכ"ל במקור. אי אפשר לבוא ולקחת את זה ולהגיד עכשיו הוא טוב, הוא רק איזה אחד עם סכין בין השיניים. זה בן אדם שאני מכיר את עבודות מטה שהוא עשה.
אין מישהו היום עם ניסיון בעזה, אין לובש מדהים, אין לובש מדהים.
אני מסכים, אם הוא היה אלוף פיקוד דרום היה דבר אחר.
אחריו זה נמצאים...
מישהו כותב, המקור שלי, שאתה מנסה לבדוק מי, הוא כותב לי, לאשכנזי היה מזג לרמטכ"לות, הוא היה בתדריכי פעילות עומק יוצא לסיגר, מה הקשר?
אני זוכר אותו מגיע, מדליק לסיגריה באמצע דיון.
טוב, יאללה, אלי, תודה שעלית. תמסור, אם אתה מדבר עם אופר, תמסור לו חיזוקים. עם ישראל יודע להעריך את הדבר הזה.
הלוואי ויוכל לדבר.
אני מסכים. עוד
מעט. בשביל עם ישראל נקווה שיהיו בחירות נכונות, הלוואי.
אמן. תודה אלי. אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, ראש מטה חטיבת גבעתי.
היינו שואלים אותו, הוא אמור לנהל מהקדמית את האפשרות של האופרציה מול חמאס ברפיח.
בוא נאמר, הוא לא היה מדבר על זה, אבל...
בסדר,
היית יכול לשאול את השאלה, אתה מכיר את הילד ששואלים, זה תמיד שימון, הוא אוהב לשאול, אבל שימון, אבל לא יענו לך, לא יענו לך. טוב, עכשיו לאירוע לא מצחיק, ואני רוצה לומר שלום לידידי הטוב, חברי, הרב יהושע שני, אביו של סרן אורי שני, זכרו לברכה, השם יקום דמו, ממם ברובעית 51 של גולני, שנהרג בקרב בכיסופים, ואתם פונים, משפחות הנופלים, בשם, באמצעות עורך דין יצחק בם, פנייה רשמית לרמטכ"ל ולשר הביטחון, אם לא תחזרו בכם ממינוי תת אלוף שלומי בינדר לתפקיד ראש אמ"ן ולדרגת אלוף, נעתור לבגץ.
כן, שלום, שלום יוסי, שלום בראל, אני אולי בתחילת הדברים מבקש מכאן שני דברים בקצרה, אחד זה להעביר את התנחומים לידידינו, שכננו, משפחת ליבמן, על... היום תתקיים הלוויה של אליקים שגדל יחד עם הבן שלנו אורי, ואנחנו שולחים תנחומים למשפחה האמיצה הזו, הגיבורה הזו. בערב שבת שניגשתי להם הביתה לתת חיבוק, אומר לי אליהו אביו, יהושע, אנחנו פשוט עוברים מפורום תקווה לפורום גבורה. והמחשבה הזו מיד לקחת את הכאב הזה ולהמשיך להיאבק למען עם ישראל, מלמדת איזה משפחה גיבורה ואמיצה. ודבר שני, אני מדבר איתכם בסמוך למשרד ראש הממשלה. יש פה קרוב ל-100 משפחות שקולות, שאנחנו בקריאה, אתם שומעים אולי בקול שלי כבר גרוני ניחר.
כן, הבנתי שההפגנה סוערת מאוד הבוקר.
הייתה סוערת, אנחנו, אני לא רוצה להתמקד בהתנהגות של השוטרים, זה לא האירוע. האירוע שאנחנו דורשים וטובים מכל הממשלה, לא רק ראש הממשלה, זה גלנט, שר הביטחון, קבינט המלחמה, שיקשיבו לרחשי ליבו של העם, ולא ללחצים שבאים בארצות הברית. אנחנו דור של הורים שקולים, שאולי עוד לא היה. אנחנו כואבים מאוד את נפילת בנינו, אבל אנחנו לא מתכנסים עם הכאב הזה, אנחנו לוקחים אותו, ויוצאים איתו להילחם, להמשיך את המלחמה שלהם, כדי שביטחון יחזור פה לארצנו, כדי שהשפיות תחזור פה להתנהלות של ממשלת ישראל, ואנחנו מקווים, יש לא מעט שרים שיצאו אלינו, ואנחנו מקווים שהקול שלנו יישמע ברגעים הקריטיים האלה, ושלא תהיה עסקה מופקרת שבצורה פשוטה תפקיר את ביטחון ישראל. לא צריך להיות גנרל גדול כדי להבין את הדבר הזה.
תראה, אני יכול להגיד לך בשם עצמי, לא בשם זה, שאני לחלוטין תומך בכם, ואם לא הייתי משדר, הייתי נמצא הבוקר בירושלים. אני חושב שהקול שלכם הוא חשוב מאוד. אבל עכשיו בואו רגע, בואו נגיע למינוי. יהושע, זה מאוד מאוד מרגיז אתכם. משפחות גם, אני מבין שהרבה משפחות של חללי גולני מהשבעה באוקטובר, אומרים, זה לא ייתכן שהדבר הזה, הדבר הזה קורה, המינוי הזה, בטרם ועד, בקצור, מה אתם, איך אתם,
תראו רבותיי, 83 חללי גולני, מתוכם 72 ביום השביעי באוקטובר, הגנו בגופם ומסרו את נפשם כדי שהאסון שהיה לא יהיה הרבה יותר גדול. אנחנו יודעים שביום הזה ישב בבור רמטכ"ל, ראש חטיבת מבצעים שלומי בינדר, תת אלוף שלומי בינדר, וניהל, הוא היה אמור לנהל את האירוע. אני יודע שהוא היה שם משש בבוקר. האירוע לא נוהל. אני יודע מחיילים שלחמו עם הבן שלי, שבאו לבקר אותנו, הם לחמו 9 שעות בגזרת כיסופים, שום סיוע, לא אווירי, שום דבר, לא היה קיים חיל אוויר שם, לא היה קיים שום יחידה נוספת שבאה לסיוע. אנחנו, הדרישה שלנו היא מאוד ברורה, אנחנו לא ועדת חקירה, אבל אין הזוי מזה, כן, זה לקחת את מי שהיה בתפקיד הזה, ללא בדיקה חיצונית ובלתי תלויה, לבדוק את חלקו באירועי היום הזה, ולהפוך אותו לראש אמן.
מעריך לאומי, זה המעריך הלאומי.
יהושע, אבל אתה יודע שבדיקה חיצונית תיקח לפחות שנה, זה לא בדיקה פנימית, תחקיר לוקח זמן.
אז אני אגיד לך, יוסי, אני אגיד לך, יש לי תשובה לזה. אם תת-אלוף בינדר מיצה את תפקידו הנוכחי, שימנו אותו לקצין חינוך, אני לא יודע, איזשהו תפקיד שהמשמעות שלו לגבי המשך המערכה ולגבי ביטחון ישראל בתקופה הקרובה, היא שולית, אבל לא יתאחד, בלי שיש בדיקה יסודית, לשים אותו בתפקיד כל כך משמעותי.
ואם הרמטכ"ל היה אומר לך, אם הרמטכ"ל היה יוצא החוצה לציבור, ואומר, אני בדקתי, אני עברתי, וזה בסדר.
מה זה
אומר? לא, חבר'ה. נשאל מה יכול לעבור.
סליחה.
הרמטכ"ל, בוא, זה יוסי. סליחה שאני אומר, אני מאוד מכבד אותך.
לא, לא, אני רק מציע אופציות כאילו של מה יכול להיות. את דעתי קראת שזה לא...
טוב, בוא ניתן לשמוע, בוא כן.
תראו, הרמטכ"ל, זה שהוא עדיין בתפקידו, זה ששר הביטחון עדיין בתפקידו, יש לי סימן שאלה על זה. אבל הם לפחות, הם נשארים בתפקידם ולא זזים למקום בכיר יותר. אבל לקחת קצין שהיה לו לפחות על פניו, היה לו תפקיד מאוד משמעותי ביום הזה, ולקדם אותו לראש אמן, זו החלטה שלוקה בחוסר סבירות קיצוני. פשוט חוסר סבירות
מסכים.
קיצוני. אני
סבירות.
רק רוצה לספר לכם, שביום שישי בבוקר יצאתי עם הציוץ הזה לציבור, בתוך כמה שעות, עשרות רבות, הגענו כמעט ל-50 משפחות, מתוך ה-73 של לוחמי גולני, שנפלו, שמצטרפות לעתירה. הזעם, אני רוצה לומר שהזעם על ההחלטה הזו הוא בלתי נשלט. אני רוצה להגיד עוד דבר, שגורמים המקורבים לבינדר יצרו איתנו קשר עם חלק מאיתנו וביקשו להיפגש איתנו. אנחנו שוחחנו על זה אתמול, אנחנו החלטנו שאם תתקיים פגישה כזו, אנחנו נשלח נציגים ונעביר את המסר הבא. תת-אלוף בינדר, שמענו עליך דברים נפלאים, אתה איש נפלא. מה שאנחנו מצפים ממך, תתקשר לרמטכ"ל ותגיד לו, אני לא לוקח את התפקיד הזה. למען עתיד הביטחון, למען, אני לא יכול להסתכל...
אבל אני אענה לך, אני אענה לך, כי בינדר אמר להם, תוציאו תחקיר, אמר להם לפני המינוי, הם אמרו לו, אנחנו לא נספיק ולא יכולים, ולכן הם עשו את זה, ואני חושב שזה גם פוגע בו בתוך המן, אתה יודע, לא ניקו אותו, לא ניקו אותו מול הציבור, מול הפקודים שלו.
עכשיו תראו, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם וגם המאזינים העיקרים, זה לא שאין לנו אנשים אחרים, אני נדהמנו, כמו אני בטוח רוב אזרחי ישראל, את אופר וינטר, אני לא יודע אם הוא מתאים להיות ראש אמן, אבל אני לא מתמצא בדבר הזה, אבל שולחים הביתה קצינים, סוסים דוארים, שכל כך זקוקים להם היום בצבא הגנה לישראל, שולחים אותם לפנסיה, ולוקחים את תת אלוף בינדר, איש יקר, אני אומר את זה בכל הרצינות, שמעתי עליו דברים, על האישיות שלו דברים נפלאים, אבל זה לא ייתכן, ראש אמן זה לא איזה פרס על התנהגות טובה, ראש אמן זה תפקיד כל כך אחראי בעת הזאת, אנחנו הרי יודעים, הרי אם היה ראש אמן ראוי, בשביעי באוקטובר לא היינו באירוע הזה, אז
יושב, אנחנו, אני אומר, אני אגיד לך מה, בעיניי הרגע ועדיין השאלה, אני אומר את זה כמי שאתה יודע, מכיר את הלוחמים וכולי, השאלה בלתי נתפסת, שלעולם שהם, האנשים האלה יצטרכו לבקש עליה סליחה כל כך, זה שהם לא נתנו התראה ללוחמים. לא נתנו להם את ההתראה, מה אתה מסתכל עליי ככה, יוסי? זה שלא מעניין, אני שומע גם עוד אנשי, תראה, הדברים יוצאים. זה שבלילה, ברגע שטיפה יש חשש, אתה מעיף את הגזרה על האפודים וכולה, וזה הם לא עשו.
אבל זו הייתה החלטה שגויה, מה אתה רוצה?
לא, זו החלטה, זה לא סתם החלטה שגויה. זו החלטה, זו החלטה, זו רשמנות פושעת.
אבל רגע, סליחה. אני ראיתי, זה בסדר שמתנפלים על ארון חליבה, ואני טוען, ואמרתי את זה מהרגע הראשון, ואני אחזור על זה. האחריות לכישלון של הרמטכ"ל הרבה יותר גדולה.
נכון, מסכים.
הוא ניהל גם, עזוב שהוא אחראי למערכת, הוא ניהל את האירוע בלילה.
בדיוק.
הרמטכ"ל לא העלה, לא
ראש
אותו,
שבק.
סליחה, הרמטכ"ל לא העלה את ראש אמן, עזוב את ראש אמן, גם לא את, אם נגיד ראש אמן לא ענה לו, אבל בתחילת הערב, הוא לא פנה אליו, לא פנו אליו. שתיים, הוא לא עונה, נגיד ולא ענה. איפה רחת מחקר? הרי מספר שתיים שלו. אתה חייב את עמדת אמן באירוע הזה. גם זה לא היה. הלו, פקד חיל האוויר לא היה בערכת המצב.
אני אמד לך למה לדעתי זה קרה, וגם למה לא הודיעו לראש הממשלה, אבל זה יישאר לוועדות.
למה?
אני אגיד לך משהו.
כי?
אני אגיד לך למה.
קודם כל לשר ביטחון, למה לא?
אני אגיד לך, אתה רוצה לשמוע? כן. אני שמעתי את הדברים שאמר שבועיים לפני הטבח יובל דיסקין, וקראתי עוד דברים. בשלב מסוים, המערכת, כאילו לפחות ככה שידרו לבחירים לשעבר, יושע עדיין איתנו פה על הקו, שראש הממשלה עשוי לנצל איזשהו אירוע ביטחוני כדי לייצר, זה מה שהוא אמר להם, רגע, תן לי לסיים, דיסקין אומר שבועיים לפני, הוא אומר אל תיגררו אחרי פעולה חס וחלילה שראש הממשלה ינסה לגרור אותה למלחמה.
רגע, שנייה, אתה אומר שאם היו פונים הוא היה יוצא למבצע מקדים?
אני אומר שיכול להיות, אני הרי לא קורא, אני לא בוחן כליות ולב, ואני לא חושב שהייתה פה בגידה חס וחלילה, חס ושלום. אבל אני לא חושב שהקונספציה
אבל הם לא רצו, תחדד את זה.
אני חושב שמה שהם חששו, שאם הם מעירים את ביבי בלילה הזה, ואומרים לו את הדבר הזה,
אז הוא יוצא לצאת למכת מנה.
יכול להיות שיוצא לצאת למכת מנה, שהם אומרים, אנחנו באותו רגע, הרי הם אומרים, החמאס מורתה, אין טעם לדבר הזה. עכשיו את הדברים האלה, אני יודע גם על דברים שנעשו בחודשיים לפני, שעוד התבררו לציבור. אני אומר לך, יש פה זה, אי אפשר לדבר אפילו על ליקוי, אתה יודע, להשוות את זה ליום כיפור, כי ביום כיפור לגולדה, לפחות היו שלושה ימים לתת מכה מקדימה, או לגייס מילואים.
אני לא מאמין.
רגע, בוא ניתן ליושע, ניפרד ממנו על הקו, ואז
יושע. אני רק, לפני שניפרד, אני רק רוצה לומר לכם, שיש בידינו מידע מאוד מאוד מפורט, על מה שקרה עם כרמל א', באותו יום. אני יודע שעד, הם עד 6:40 שהתחילו הפצמרים, לא היו באירוע, הכל היה בסדר. אני יודע על פקיד בקריה בתל אביב שבשש בבוקר קיבל הקפצה. ואני שואל את עצמי, אם יכלו להקפיץ בשש בבוקר פקיד, שאגב קשור בבינדר, לקריה, למה לא יכלו, אפילו בשש בבוקר, לתת איזה התראה לכל הכוחות בעוטף, ושיצאו מהמיטות שלהם.
כן, שלא ילכו למיקוניות, שילחצו עם אפודים, עם וסטים, עם נשק, עם רימונים. הם נלחמו בלי רימונים, החיילים שלנו.
זו החלטה של פיקוד.
אז אני רק אסכם, ואני רק אסכם, רבותיי, אנחנו נמשיך להיאבק, רק לא בשביל נקמה. נקמה זה לא העניין שלנו. אנחנו מרגישים אחריות גדולה על ביטחון ישראל, על עתיד ילדינו, עתיד נכדינו פה, ולכן עד שלא ייכנס פה איזשהו סדר והקבלת החלטות הגיונית בהתאם למצב שלנו, אנחנו לא נשב בשקט.
יהושע שני, אביו של סרן אורי שני, שם יקום דמו, ממם ברובעית 51 של גולני, שנהרג בקרב בכיסופים, תודה רבה לך.
תודה לכם.
פרסומות. כן, מה רצית להעיר לי, אדוני?
אמרת משהו לגבי הדרג המתכלי, שאולי חשש לעדכן את הדרג המדיני, כי אולי צריך לצאת במכת מנה. אני מתקשה להאמין, ואני לא רוצה להאמין, שזה מה שהם חשבו, שנתניהו לא יצא למכת...
להפך, יצא.
לא, מה זאת אומרת? ממש לא. הוא חייב על לצאת, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים, אם יודעים על כל ההתארגנות, ולא רק על... הרי הם דיברו גג שתיים, שלוש פשיטות.
אז עכשיו הם פילו את זה שהוא לא היה מסכים לצאת.
לא, אני חושב שנתניהו כן היוצא, אבל אני עדיין אומר, שבאקלים שהיה כאן, באותם ימים, אני שואל את עצמי, איך הציבור היה מקבל מתקפת מנה?
שנייה,
אוקיי,
אתה צודק.
אוקיי, נגיד, והיינו מסכלים את זה, מה היו אומרים לנתניהו, אבל... חרחרת המלחמה, נכון?
נכון.
צריך בהגינות גם לומר
את זה. אני אומר, אותו דבר, לכן זה מגוחך, שבאים משמאל ותוקפים אותנו, אומרים, למה לא כבשתם את הרצועה? אני אומר, לא הייתי יכול לכבוש את הרצועה, כמו שאני כובשת היום, והנה אנחנו רואים כמה היינו מוכנים לזה.
אתה עוד פעם
בורח מהטעות
של
רפיח
בסוף.
שוב, אני לא מאשים אף אחד, אני לוקח את הנתונים, אני מנסה, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני גם אמרתי שהאמריקאים יכפו עלינו מדינה פלסטינית שזה יקרה, אני שנים פה מדבר על הנשק שמגיע מאפגניסטן, ואני אומר לך, בתחושה שלי, הפיקוד הצבאי, עובדה, הם לא חשבו שבסוכות הולך לקרות משהו, כי הם הכניסו את הצבא לאדממה, הפיקוד הצבאי, בשלב מסוים התחיל למדר את ראש הממשלה, כלומר, מין כזה, בתוך ה... וגם אמרו להם, בעיתונות, אני זוכר, שמו תמונות בעיתון שלך, בידיעות אחרונות, התמונה של הרמטכ"ל, פתאום סתם, כאילו, אתה תציל אותנו. שנייה, זה לא היה קשור, לא במינוי שלו. זה היה פתאום תמונה. פתאום תמונה בשיא המשבר על עילת הסבירות המצ'וקמקת.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אתה לא יודע מה אני מדבר. אבל, בסטייט אוף מיינד של האנשים, הם חושבים שביבי מסוגל לגרור אותנו למלחמה. בסדר? כדי לצאת מהמצב שלו. רע מאוד. עכשיו יש איתנו על הקו, אדם שאני באופן אישי מחבב את הזה, קוראים לו נועם פדרמן, הוא דובר היישוב היהודי בחברון, הוא איש ימין, בוא נאמר, כאילו, רדיקלי נקרא לזה, והוא אבא לשלושה לוחמים בצהל, כאילו נלחמו, שלושתם נפצעו גם במלחמה, אחד גם בנובה, והוא אחד מהאנשים שבריטניה מטילה עליו סנקציות, עכשיו זה לא חדש לו, כי גם אבא שלו היה באצל, שלום נועם.
שלום, שלום.
אז מה, איך זה להיכנס לרשימה ארוכה ומפוארת של אנשים שבריטניה הגדולה מטילה עליהם סנקציות?
טוב, אתה אמרת מפוארת. תראה, קודם כל על בריטניה אני לא מתפלא. אתה הזכרת את האבא שלי, זיכרונו לברכה, שנעצר על ידי הבריטים, הוגלה לאפריקה למחנות, 4 שנים היה, אבל בריטניה יש היסטוריה ארוכה עם העם היהודי, עוד ב-1290 גירוש היהודים הראשון באירופה, עוד לפני גירוש ספרד היה.
נכון.
היו הבריטים, והטלאי הצהוב שכולם יחסים את זה לנאצים, מי שהתחיל את זה, זה היה המלך אדוארד.
למרות שהצהוב לדעתי התחיל בארצות האסלאם, אבל שוב, איך אתה מקבל, מה זה אומר? מבחינת, קודם כל צריך לבוא ולהגיד שוב, אני חוזר ואומר, שלושת הבנים שלך נלחמים, נכון?
כן, טוב, אחד כבר לא יכול להילחם, הוא בשיקום, מקווה בעזרת השם שיצא מהפציעה, זה הכתבם בכפר ערב אלהמשה, היה לו נס גדול שבכלל הוא יצא מזה, כי זה שעמד לידו, דור זימל, השם יקום דמו, נהרג.
ישועת השם כרף עין, תמסור מכאן את תנחומי, את תיכולי ההחלמה המהירה לבן שלך.
אז הוא בשיקור, הוא לא בדרך חזרה, ייקח לו זמן, אבל השניים האחרים, כן, אחד היה בנובה, הזכרת, נכון, יחד עם אלקנה, עם יקים ליבמן, השם יקום דמו, שהיום הלוויה שלו, חשוב להזכיר את זה. הוא נלחם שם בחילת פצועים וגם לקח נשק מחייל והסתער על המחבלים, נגמר לו התחמושת, לקח אקדח משוטר שנהרג ועוד ירה עד שנפצע בעצמו ואיך שהוא הצליח לצאת מזה, והוא כבר כמה פעמים היה בעזה במסגרת מילואים, גם בנוסרת, גם במקומות אחרים, עכשיו הוא בעוטף עזה. והבן השני שלי נפצע מ-RPG, הוא נהג D9, החזית היום הפרונט של צהל.
חביבי, זה הקוקפיט הכי מסוכן באיפשהו, הדינאיינרים. אני מת, יוסי, אני מת לעשות כתבה, סרצרת איתם.
לגמרי, תדע לך, הנה יש פה איתך כתב צבאי, יוסי יהושע, אני אחד מהביקורים שביקרו את הבן שלי, הוא נהג דיניים מבוקש אגב, היה מצוות למתקה לכל מיני, אז באו אליו כל מיני קצינים לבקר אותו, ואמרו שהם רוצים לעשות מהפכה בתחום הדיניים. היום זה כל, היום הרבה אנשים בדיניים, אבל רוצים להפוך את זה לאיזה מין ציירת כזאת. הזמינו 200 דיניים, אני חושב, משהו כזה, אם שמעתי נכון, הולכים להפוך את זה לאיזה סוג של יחידה מובחרת. אולי את החרדים ניקח לדיניים.
להמון מקומות.
תקשיב, זה אנשים הכי אמיצים בצבא.
הביקוש נועם, עכשיו בגיוס האחרון להנדסה, ובדגש על הדיניים, הוא...
אם הם יודעים גם איך הולכות הפלוגות שם בכלל, אני אומר לך, זה כמעט כמו...
אגב, הטובים ביותר זה המילואימניקים, כי יש להם ניסיון אדיר.
אבל רגע, אבל יש לנו פה עניין רציני, אז רגע, אז הילדים שלך שנפצעו במלחמה, יעזרו לך בכסף עכשיו? תשחררו לך חשבונות?
אני חייב להגיד משהו למלך הנוכחי, הזכר מקודם את המלך אדוארד, אבל נזכיר את המלך צ'ארלס, אם הוא יכול קצת להפקיד לי בחשבון כסף, כי יש לי מינוס, אז כדי שיהיה לי פלוס שיוכלו לעשות לי בכלל משהו, אז אני ממליץ להם. עכשיו, מעבר לזה, תראה, אני לא, תראה, באמת, כמו שאמרתי, אני לא, אין לי פלאות על בריטניה. הבעיה היא פה בארץ. הבעיה היא שיש ממשלת ימין מלא מלא, וחוץ מציוצים, הם לא מנעו את הסנקציות הקודמות, וראינו לאן זה הגיע, עד לנצח יהודה, אז ברגע האחרון אולי עצרו את זה, אבל הנה זה מגיע גם לראש הממשלה, זה מגיע לרמטכ"ל, זה מגיע לשר הביטחון, אם היו עוצרים את זה מלכתחילה, היו דופקים על השולחן, והיו עושים מה שצריך, זה לא היה מגיע למצב הזה, וגם היום זה עדיין לא מאוחר, ואני מציע לכל הצייצנים, חברי הכנסת והשרים, במקום לצייץ, ולכרוב בטוויטר כמה זה חמור, ולעשות עם הראש אוי אוי אוי, לפעול באמת בעניין, ויש הרבה דברים מה לעשות. קודם כל, לפני הכל, מי שאחראי על הסנקציות האלה באמת זה הארגוני האנרכיסטים, שהם אלה שמוסרים את השמות לאמריקאים, לבריטים, לאיחוד האירופי. הארגוני האנרכיסטים האלה, חלקם בכלל מחול באים, וחלקם מארץ, כל מיני קיצונים, צריך להקפיא להם את החשבונות.
אני מסכים, אני מדווח, אני משתף בשמחה את חבריי מהקול היהודי על הדברים הללו, על הארגונים הללו, שאיכשהו מדינת ישראל לא עושה. שמע נועם, אנחנו נמשיך לעקוב.
הם לא עושים כלום, הם לא עושים כלום נגדם. א' ב' זה לעשות נגדם סנקציות, שישראל תעשה נגדם סנקציות, נגד האנרכיסטים.
אני מסכים.
וב' לעמוד מול הבריטים, מול האמריקאים, לדפוק על השולחן, להגיד לעקוב ולא יהיה, ולא לעשות לי ציוץ בטוויטר. לא רציני.
נועם פרידמן. פדרמן, פדרמן, תבין, קראתי לך פרידמן, כאילו אני לא מכיר אותך מגיל 15. נועם פדרמן, תהיה לי בריא, להתראות.
תודה. כל טוב.
כל טוב. טוב, תראה, זה לא קל, עכשיו הוא צריך לקחת הלוואות מהילדים שלו, וזה, וזה, זה לא קל. טוב, עכשיו אנחנו הולכים משהו אחד, היום בשעה 9:15 ישודר בערוץ עוד 8 הסרט, חוזה עם השטן, התסריטאי והעורך של הסרט הוא שי להב, זה נושא שאני במקרה מאוד בקי בו, זה הסכמי העברה עם גרמניה, שלום שי.
אהלן.
צריך לומר, זה האירוע שבסופו של דבר, אם אתה צריך לחפש את נקודת השיא במאבק בין הימין לשמאל בישראל, איפה זה אחד האירועים שמתחילים את המאבק, זה האירוע הזה של הסכמי העברה.
לגמרי, קו שבר שאתה לוקח טקסטים שנאמרו לגביו, יכולים להיות נכונים אחד לאחד גביו.
אז בוא תספר לנו למי, כאילו זה אירוע גדול, ואיכשהו פחות מלמדים אותו בבתי הספר, כי לא נעים, אז בוא תספר
לנו. לא נעים, כי זה הסכמים הנאצים, למעשה הסכם שנחתם בקיץ 1933, הנאצים עולים בתחילת אותה שנה לשלטון, בין ההנהגה, בין היישוב בארץ ישראל היהודי לבין הנאצים, שאם אני מפשט את ההסכם, המהות שלו היא לאפשר ליהודי גרמניה לצאת מגרמניה עם חלק מרכושם, עד ההסכם הנאצים אפשרו להם לצאת אבל בלי רכוש, כשהם מגיעים לארץ ישראל, ועם אותו כסף שמופקד בחשבון מיוחד, הם יכולים לקנות סחורה בתנאי שהיא גרמנית. ובעצם דרך ההסכם הזה מגיעים כ-50 אלף יקים לישראל, זה בעצם עלייה חמישית.
שהיא עלייה מאוד מאוד חשובה, צריך לומר, היא עלייה שמארגנת, היא בעצם העלייה, היא גם העלייה, צריך לומר, שתייצר לעצמה גם את מרב הנכסים במדינת ישראל, אפשר להתכחש לזה, אבל זה...
העלייה הכי עשירה, הכי משכילה.
היא העלייה שמשפיעה עד היום על החברה הישראלית במבנה שלה.
האליטות.
עכשיו, למה יש ויכוח? בוא נספר את הוויכוח, כי באותה תקופה, נכון שי, יש אדם, קוראים לו זאב ז'בוטינסקי, שהוא מוביל מאבק להחרים את הנאצים ואת הגרמנים, גם בקרב יהודי ארצות הברית.
יש מאבק כלל עולמי, יש אנשים כמו סטפן וייס בארצות הברית שגם תומך באותו חרם. יש ניסיון כללי גם בארץ וגם בעולם לייצר חרם נגד הנאצים, ולמעשה ההסכם הזה במידה כזו או אחרת שובר את החרם שמנסים לייצר. ואז הצד הימני, חלק ממנו לפחות, מאשים את אנשים שמייצרים את ההסכם בבוגדנות, בפגיעה בכבוד הלאומי וכו'. והצד השני, הצד הכאילו שמאלני, אני תכף אגיד למה אני אומר כאילו, מדבר במונחים של פרגמטיזם ואין ברירה וכו'. החידוש בסרט שלנו העיקרי הוא בכך שהאיש המרכזי שעמד מאחורי ההסכם היה איש צללים בשם סם כהן, שמואל כהן, איש עסקים יהודי במקור מלודג' פולין, איש אדם דתי, חובש כיפה, אבל נהנתן גדול, ימני מתון בדעותיו, אבל דווקא הוא זה שהתחיל את הגלגל הזה, הוא זיהה הזדמנות, גם עסקית וגם לאומית, והוא הראשון ש...
גם משפחת מכנס, לא, אני דתי, אם אני זוכר נכון, גד מכנס הוא
אחד... גד מכנס חברת הנוטע. שסם כהן ומכנס היו שותפים.
בדיוק, ולכן כשמדברו, אז מכנס הוא קרוב כמובן של, זה אחד המשפחות הכי חזקות של נתניה. זה מתחיל כ...
חצי נתניה זה בזכות ההסכם הזה.
צריך לומר, היוזמה מתחילה כיוזמה פרטית, אבל בסופו של דבר, אם אני צודק, אני מניח שזה יהיה בתוכנית, ההסתדרות הציונית, ומי שהאיש, שכולנו מכירים את השם שלו, לא רק כרחוב, אלא כחד גם כן האירועים המצ... חיים ארלוזוב, הוא זה שבעצם לוקח את זה כ...
עכשיו... מתי נבלת מהעובדה שהיא מגלה שאדם פרטי ועוד ימני כמעט משתלט על עלייה שלמה, שגם ככה היהודים הגרמנים לא היו בדיוק מהחומר של הפולנים הסוציאליסטים המפאיניקים, ובן גוריון נותן הנחיה ליד ימינו, חיים ארלוזרוב, לנסות להשתלט על ההסכם הזה. הם מנסים גם להכפיש את אותו סם כהן, בסופו של דבר יש מלחמת כוחות שבה סם כהן נאלץ לתת להם חלק גדול מהקרדיט ולמעשה לשלוט במנגנון של ההסכם.
עכשיו צריך לומר חלק מזה, תראה יש הרבה, אני כל כך הרבה אירועים שמלווים אותנו מאז ויחזרו, אנחנו אפילו לא יודעים, נולדו שם חלק בדיוק מהמתח בין הימין לשמאל, זה שוב הימין יותר הוא פחות, הוא מיעוט בישראל בתוך האירוע, זה מה שיגרום לתנועה, לג'בוטינסקי בסופו של דבר לפרוש מהתנועה הציונית, זה הרקע לשיחות פריז בין ג'בוטינסקי ובן גוריון, שאנשי ימין מותקפים, ימין מותקפים באלימות קשה בכל, גם בישראל וגם בחול, ניסיון להגיע להסכמה, מי שדוחה את הסכם השלום הזה בין הימין לשמאל, יהיו חברי ההסתדרות, בן גוריון מביא את זה להסתדרות, יש מחזה יפה לדעתי של א' ב' יהושע, סדרה חשובה מאוד, אני מקווה, שוב, אני אראה את זה, אני מכיר את החומרים האלה, הם בוערים בי כבר שנים, בגלל שאני מבין את ההשפעה שלהם, היא תחזור אחרי זה גם בשילומים, זה יהיה בערך שידור חוזר של זה. זה, כי אנשים מנסים עכשיו, אוקיי, מתי הימין והשמאל, על מה הם רבו? על מה הם רבו?
אבל שוב, אני חייב להגיד שזה מורכב עוד יותר, כי זה גם מספר סיפור בתוך הימין. יש לנו את ברית הבריונים, את אבא אחי מאיר וכולי, שהיו הכי דומיננטים כנגד ההסכם, ושוב, אותו סם כהן, הוא איש ימין, היית ממקם אותו אולי בליברלים, בתוך הליכוד, בשעתו. אבל זה לא היה לגמרי סיפור מובהק רק של שמאל וימין.
ואגב, אתה יודע מה עוד מעניין? המעניין הוא באמת מתוך יהודי גרמניה, באמת העלייה החמישית היא עלייה מאוד מאוד משמעותית, היא בונה את המרכזי הערים, היא משפיעה לחלוטין על הכלכלה ועל המשרד, תחשוב אנשים, סטף ורטיימר צריך להיות מעלייה החמישית, משפחת שטראוס עלייה
אנשים
חמישית.
אנשים שעלו בזכות הסכם העברה זה שטראוס, ורטיימר, זה זוגלובק, זה המבורגר, זה חיים כהן השופט העליון, מי לא, באמת, זה... כל אליטה ישראלית תזרוק ותמצא מישהו שהגיע בזכות הסכם העברה.
והסרט היום בערב, נכון?
סרט היום בהוט 8 ובהוט VOD 9:15.
תאמין, אם לא היה, אני הייתי בערוץ אחר, הייתי מביא את שי לדבר איתו בערוץ אחר, אני לא יכול כאילו זה, אבל זה באמת מעניין. תראה, לא, אני אומר לך, יש לי הרצאה, אני, יש אנשים לא יודעים, יש מדליה, משנת 35.
של הנאצים שגבר.
יפה. שמצד אחד יש בה צלב קרס, מצד אחד מגן דוד. כי עד 38, מבחינת האס-אס והגסטאפו, גם מגיע לכאן לביקור מפקד הגסטאפו, עם ראש יהודי גרמניה לביקור בארץ. מבחינתם, עד השלב הזה, לגרש את יהודי גרמניה זה סבבה. לא מחפש, זה, השינוי יגיע עם אייכמן. אייכמן יבוא, והוא יבוא ויבין, יבין את הפוטנציאל של הערבים. שבעצם מה אנחנו צריכים את היהודים פה? יש לנו פה את הערבים, ולכן גם חאג' אמין אל-חוסייני חוסני הוא כזה שחקן משמעותי מאותו רגע.
ההפרה חל למעשה עד הפלישה לפולין, זאת אומרת, בסיפוח אוסטריה, אז היהודים האוסטרים נכללו בו, וגם צ'כוסלובקיה.
באנג'לוס, כן. זה אירוע חסר תקדים, מספר גם את ההיסטוריה שלנו וכולי. אני, טוב, אני, אתה יודע, אני מוטה, אני ז'בוטינסקאי, ואני יודע מה הייתה עמדתו, הוא נע מעיר לעיר בפולין, ממקום למקום, והזהיר. אפילו הוא לא חשב שתהיה שואה, אבל הוא הבין את הרדיפות הללו, ואגב, הנה, יש הרבה ביקורת על סטיבן וייז, הזכרת אותו, יור יהודי ארצות הברית, ראש התנועה הרפורמית, בעניין הזה הוא גם חשב שצריך להגיע לחרם, וזה היה כוחות אדירים בארצות הברית, כי דיסני ואדיסון, וכל אלה תמכו בזה.
הוא ישב עם רוזוולט,
נכון?
אותו סטיבן וייז.
ובאו ואמרו לו, אחרי זה, מה אתה רוצה? אתם, היהודים בארץ ישראל, עושים עסקים עם הנאצים. אז לנו אסור. טוב. שי, אני
אסתכל. חוזה עם השטן עם סימן שאלה בסוף, זה שם הסרט. לא בכדי.
שי, קודם כל, כל הכבוד, כל מה שעושים על ידע והיסטוריה והתולדות הציונות,
זה חשוב. מה, הפגנת פה ידע?
לא, אני מכיר את זה טוב, אני בא מהבית הזה. תודה,
חלק את העבודה, אתה תעסק בזה, תעסק.
תודה רבה. שי לאב, שי לאב, החבר העיתונאי, התסריטאי, לא שי לאב הזמר.
תודה.
תודה רבה. זהו, נגמר.
נגמר. תודה רבה.
ספנבו, בני שאולסקי, בני אלפרין, דוד זבולונוי, מיכל קדוש, יוסי, תודה רבה שהיית איתי.
היה מעניין.
גם לי. נחזור, מחר.